היי, שלום לכולם, שמי דני ולדמן, פריסל שרתים בחברת דל. היום אנחנו נדבר על חברת דל יכולה לסייע לארגונים ביישום של פרויקטים של בינה מלאכותית. קצת רקע על בינה מלאכותית. בינה מלאכותית, תחום שלמעשה קיים כבר עשרות שנים, הכינוי עצמו בא בשנת 1956, למעשה כמו כינוי לטכנולוגיה שמאפשרת למחשב לבצע פעולות אנושיות. בתקופה ההיא, מומחים היו די באופוריה. הם היו משוכנעים שתוך שני עשורים מחשבים יוכלו להחליף בני אדם במגוון רחב של קבלת החלטות. כסף עצום מושקע בעיקר על ידי ממשלות מאות מיליונים בפרויקטים של בינה מלאכותית, אבל למעשה חלק גדול מהפרויקטים האלה לא הגיע לכדי מימוש. וכך גם ירד משמעותית היקף ההשקעות בפרויקטים של בינה מלאכותית בשנים שחלפו. מה אנחנו יכולים לומר שלמעשה היה חסר בעיקר אז? מספר דברים, חלק בתחומה, כמובן התשתיות, בין אם זה אחסון. היום אנחנו יכולים לומר כדי למעשה ללמד מחשב, אנחנו צריכים המון המון מידע. כמות כזו של מידע שכמעט ולא היה ניתן לאחסן בתקופה ההיא. אבל גם בנושא העיבוד היה כמובן חסר. ומה עוד היה חסר? אלגוריתמים. אלגוריתמים של טיפול בבעיות של בינה מלאכותית מורכבות. למעשה אנחנו יכולים לומר שהפריזו המומחים אז ביכולת של מחשבים לפתור בעיות מורכבות כמו למעשה זיהוי קול ותמונה וכדומה. זה לא שלא היו הצלחות בתקופות האלה לבינה מלאכותית, אחת מהן די מפורסמת, למשל המחשב ה-Deep Blue של חברת IBM שניצח בשנת 1996 את אלוף העולם בשחמט דאז. אפשר לומר שפריצת הדרך המשמעותית של בינה מלאכותית קרתה בשנת 2011. מה השתנה? אז קודם כל בתחום התשתיות, אנחנו יודעים היום לאחסן פטות של מידע, יש לנו כלי ביג דאטה שיודעים לבצע אנליטיקה ולהנגיש את המידע הזה. התקדמות משמעותית בתחום העיבוד וכמובן הזיכרון. אבל אולי אחד הרכיבים הכי משמעותיים שחלו בו התקדמות נקרא Graphic Processing Unit או GPUs. כמעט אין לנו פה יכולת לממש פרויקטים של בינה מלאכותית באמצעות הרכיב הזה. את הרכיב הזה אנחנו כמובן שמים בתוך המחשבים. לצד ההתקדמות המשמעותית בתחום התשתיות, חלו גם התקדמויות בתחום האלגוריתמים. אחת מהן נקראת Machine Learning. Machine Learning, שאותה תחום למעשה בתוך בינה מלאכותית, הוא למעשה הרעיון הבא. אנחנו נספק למחשב כמות גדולה מאוד של נתונים, ומבלי שאנחנו למעשה נגדיר ולמעשה נאמר למחשב מה לעשות עם הנתונים האלה, המחשב באמצעות אלגוריתמים של Machine Learning ידע לבנות מודל שעולם בצורה מיטבית את אותם נתונים ותוצאות לצורך העניין שסיפקנו לו. אם תרצו, היכולת של המחשב ללמוד מן העבר למעשה כדי לחזות את העתיד. זאת אומרת, אם המודל הוא ברמה גבוהה מאוד עולם את הנתונים, אז סיכוי טוב מאוד שאם נכניס עכשיו נתון חדש, נוכל לחזות מה תהיה התוצאה שלו על סמך נתוני העבר. במשין לרנינג, המחשב בונה לבד את המודל. אנחנו יכולים להכניס לו אלפים, מאות אלפים, מיליונים של לצורך העניין של נתונים, והמחשב כל הזמן לומד ומשפר את המודל בעצמו. דיפ לרנינג הוא תת-תחום למעשה, של Machine Learning, שבו בדומה לבני אדם, שבו אנחנו לוקחים בעיה מורכבת ופותרים אותה על ידי זה שאנחנו מחלקים אותה לחתיכות קטנות, פותרים כל אחד מהחתיכות הקטנות, מצרפים את הפאזל לכדי פתרון. מעשה בדיפ לרנינג, אנחנו אפילו מאמצים את המבנה של מוח האדם על ידי זה שאנחנו מייצרים מערכים של עיבודים שמדברים ביניהם כמו רשתות עצביות במוח האדם, כשכל מערך כזה מטפל בחלק מהבעיה בשכבה של הבעיה, מעביר את התוצאה לשכבה הבאה, ולשכבה הבאה, לשכבה הבאה, זה נקרא Deep Learning, כי למעשה יכול להיות לנו מודל של מרובה שכבות, עד שבסופו של דבר אנחנו מצליחים לפתור בעיה. מסתבר שהמודל הזה של Deep Learning מצוין עבור נושא של זיהוי קול, וגם נושא של זיהוי כמובן תמונות, זיהוי תמונות הוא הכרחי היום לכל נושא של מכוניות אוטונומיות וכדומה. כמות הפרויקטים של בינה מלאכותית שקיימת היום היא פשוט עצומה, כמעט בכל תחום שאנחנו רואים. עוד שני מונחים של בינה מלאכותית חשובים, אחד מהם נקרא טריינינג, אימון, והשני נקרא אינפרנסס או הסק. שלב האימון, אם אמרתי שבמשין לרנינג אנחנו מלמדים למשהו על ידי הכנסת נתונים, והמחשב יודע לבנות לצורך העניין מתוך הנתונים מודל, זה שלב הטרנינג. השלב הזה הוא למעשה שלב ארוך, שלב כבד, השלב שדורש המון המון יחידות עיבוד, בדרך כלל אותם GPU מהסוג היותר חזק. אחרי שהמחשב למד לבנות את המודל, אז אנחנו משתמשים באינפרנסס, שבו אנחנו משתמשים במודל הקיים, למעשה כדי לזהות או לקבל איזשהו, לחסות למעשה תוצאה. דוגמה למשל שמתי בצד שמאל, שבטרנינג אנחנו יכולים בתחום הלימוד החזותי, למעשה ללמד את המחשב לזהות גופים, יכול להיות בעלי חיים למשל, לזהות חתול, זה מה ההבדל בין חתול לכלב, הוא יודע לזהות לבד, ואז לתת לו איזושהי תמונה שבה יש חלק מהגופים או בעלי חיים, והמחשב ידע למחשב לזהות את אותם בעלי חיים בתוך התמונה. אז אימון והעסק הם כמובן שני תחומים בתוך בינה מלאכותית, Machine Learning ו-Deep Learning, שקשור מאוד לתשתיות ולדרישות בתשתיות עצמם. אבל נחזור רגע לבינה מלאכותית. בחיי היום-יום, בינה מלאכותית מלווה אותנו כמעט בכל פעולה שאנחנו מבקשים במחשב. כשאנחנו ברשתות החברתיות, הרשתות החברתיות לומדות אותנו ומציעות לנו הצעות בנושא של חברים וכדומה. כשאנחנו נוסעים באוטו, ואנחנו משתמשים בתוכנות ניווט, תוכנות הניווט עושות שימוש בבינה מלאכותית. כשאנחנו שומעים מוזיקה, המערכות שאנחנו שומעים דרכם, הטכנולוגיות שאנחנו שומעים דרכם, בין אם זה ספוטיפיי ויוטיוב, הם לומדים אותנו ומציעים לנו פלייליסטים שמתאימים לנו, אם זה נטפליקס שאנחנו רואים סרטים, שבונה לנו למעשה רשימות שאחר כך של סדרות וסרטים שהיא חושבת שמתאימים לנו, ויכול להיות גם כשאנחנו גולשים סתם, אז אנחנו גולשים פרסומות, אפילו תוכנת הדואר האלקטרוני שלנו, בין אם זה החברתית או בין אם זה האישית, אם זה ג'ימייל, יודעת לעשות שימוש בבינה מלאכותית למעשה, כדי לזהות למעשה מיילים של משל שהם ספאם. בתעשייה, כמות הפרויקטים שיש בבינה מלאכותית בתעשייה היא עצומה, והיא נוגעת כמעט לכל תחום, אפילו מפעלי ייצור יודעים היום לבצע בקרת איכות באמצעות בינה מלאכותית, על ידי זיהוי חלקים, אם הם טובים או לא טובים, ישר תוך כדי תהליך הייצור עצמו. בפינטק, אם זה בנקים וחברות אשראי, ואם זה ביטוח, יודעים לעשות בבינה מלאכותית במספר גדול מאוד של תחומים, החל מזיהוי הונאות, טריידינג וכדומה, כי המחשב יודע לבנות עכשיו מודלים, מודל למעשה של התנהגות של אדם, אם הפעולה למעשה שאותו אדם ביצע, מתאימה למודל או לא, ואם זה בטרנינג, אז כמובן מודלים פיננסיים כאלה ואחרים. אפילו בחקלאות, אנחנו מעיפים, יכולים להעיף רחפנים לשמיים, באמצעות בינה מלאכותית, לראות מצב היבול ולדעת האם זה זמן טוב לקציר, או אפילו אם יש איזושהי בעיה כדי לתת לה מענה, והכל כמובן נעשה בזמן מיידי. ברפואה, כמות הפרויקטים היא עצומה, מאות פרויקטים בתחום הרפואה, החל מזיהוי של מחלות, כולל קריאת סיטי וכדומה. ואיך בינה מלאכותית למעשה אבל משפיעה על הארגונים? אנחנו יכולים לומר היום בוודאות שכמעט כל תוכנה שנכניס לתוך הארגון שלנו, שמבצעת איזשהו סוג של אנליטיקה, תשתמש בבינה מלאכותית. ארגונים מבינים היום, ארגונים גדולים מבינים היום, שהם חייבים להקים צוות שמטפל בבינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה לא דבר שקורה בפני עצמו, וצריך צוות של מומחים לתחום עצמו. אבל לא רק צוותים של בינה מלאכותית ארגונים צריכים להקים, אלא גם בינה מלאכותית משנה לנו את הארכיטקטורה של הדאטה סנטר. בשנים האחרונות היינו עדים לכך שהארכיטקטורה של דאטה סנטר הולכה להיות יותר ויותר ריכוזית. הוצאנו מחשוב ממקומות מרוחקים והכנסנו אותם לתוך הדאטה סנטר. אבל אם אנחנו רוצים בפרויקטים של בינה מלאכותית להצליח, חלק גדול מהפעולות חייבות להתבצע בשטח. ולכן אנחנו נמצא את עצמנו גם כן חוזרים למה שנקרא מחשוב מבוזר, שלמעשה באדג' יהיו לנו אלמנטים של מחשוב שיעזור לנו לקבל תוצאות אונליין, כמו למה שהזכרתי בנושא האינפרנסס, העסקים קודם. אז בואו נדבר על איך המודל טכנולוגיז יכולים לסייע. גם אנחנו יודעים שבינה מלאכותית הוא תחום יחסית חדש, ולמעשה אנחנו גם צריכים כל הזמן להשתנות יחד איתו. אבל אנחנו קודם כל שחקן תשתיות הגדול ביותר בעולם, ובינה מלאכותית כדי לפרוח חייבת תשתיות, ואנחנו מייצרים היום תחנות עבודה, תחנות עבודה גרפיות שמסיירות בתחנות קצה מצוינות לבינה מלאכותית, שרתים שנדבר עליהם, כמובן הרחבנו את ההיצעה שלנו לבינה מלאכותית בשרתים, אנחנו יצרני תקשורת, איחסון שהזכרתי כמה הוא חשוב לבינה מלאכותית, זאת אומרת אנחנו מסוגלים לספק לארגונים פתרונות מקצה לקצה עבור תשתיות בינה מלאכותית. אנחנו הקמנו ומקימים מומחים לבינה מלאכותית, צוותים שמומחים לבינה מלאכותית, להספקה של פתרונות. מעבדות, ציוד של בינה מלאכותית הוא ציוד מאוד מאוד יקר. ארגון שרוצה ליישם היום בינה מלאכותית צריך להשקיע המון המון כסף. מה שאנחנו מסיימים לארגונים זה למעשה מאפשרים להם לבצע בדיקות התכנות במעבדות שלנו, בעיקר בחול, ורק אחרי שהם מקבלים את התוצאות או את הבדיקות שהם עשו, הם יכולים להחליט איזה ציוד וכמה ממנו כמובן הם רוצים לרכוש יתאים להם לפרויקטים של בינה מלאכותית. אנחנו מפתחים פרויקטים של בינה מלאכותית מהבית, למעשה אפילו הקמנו גוף בישראל בבאר שבע שמטפל בפרויקטים של בינה מלאכותית, ולצד זה אנחנו מבצעים שיתופי פעולה עם חברות תוכנה שמתמחות בבנייה מלאכותית. בואו נראה קצת ביטוחים שאנחנו משלבים בהם בעיקר בתחום השרתים בינה מלאכותית. אז למעשה היום אנחנו מכניסים יכולות של בינה מלאכותית כמעט בכל היצע השרתים שלנו. אני מסתכל רגע מלמטה למעלה בשקף הזה. יש לנו את השרתי R640 שהם שרתים של 1U. היום אנחנו יכולים לשלב להם עד 3 מעיצים גרפיים מסוג T4 שהם בעיקר מצוינים לתחום האינפרנסס. שרת 1U עם 3 מעיצים גרפיים. קצת עולים למעלה, שרתי 2U, אנחנו יכולים לאכלס 6 מעיצים גרפיים מהסוג שהזכרתי קודם, לבצע הרבה הרבה יותר אינפרנסס אונליין בשרתים הללו, אבל לצד היכולות הללו של אינפרנסס, אנחנו גם משלבים גם בשרתים האלה, יכולות לבצע קצת דיפ לרנינג באמצעות תמיכה ב3 מעיצים גרפיים מהגדולים יותר, שמבצעים דרכם אימונים. אנחנו מזהים טרנד חדש של נושא של אנליטיקות, של בינה מלאכותית, על מגבי מסדי נתונים. אז פיתחנו שרת שנקרא 940XA, אני קורא לו שרת 4x4, כי הוא 4 מעבדים עם 4 מעיצים גרפיים, עם כמות עצומה כמובן של זיכרון. גולת הכותרת אולי בתחום הפיתוח של שרתים לבינה מלאכותית אצלנו, הוא עם ה-C4140, שרת 1U עם 4 מעיצים גרפיים, וה-DSS8440, עם יכולת תמיכה של עד 10 מעיצים גרפיים. אני תכף אדבר עליהם. ה-DSS8440, אני קורא לו שרת האימונים, זה שרת הטריינינג. הוא אידיאלי כמעט לכל המשימות הכבדות מאוד של טריינינג, בין אם המשימות של נושא של זיהוי קול, תמונה חזותית, מזג אוויר, ועוד עשרות רבות מן הסתם של יכולות שהוא יכול להתאים להן. המחשב הזה תומך בעד 10 מעיצים גרפיים מהכבדים ביותר, כמו NVIDIA TESLA V100, או 16 מדגם NVIDIA TESLA T4 שמתאימים לאינפרנסס. מחשב של 2 מעבדים ויכולת שילוב של כמות גדולה מאוד של כונני NVMe, למי שצריך כמובן לשלב גם יכולת אחסון גם גבוהה וגם מהירה מאוד בתוך השרת. ה-C440 שמתאים גם ללמידה עמוקה, כלומר לדיפ לרנינג, משין לרנינג כמובן, אבל למי שצריך צפיפות גבוהה מאוד. זה שרת 1U שיכול לשלב עד 4 מעיצים גרפיים, אנחנו תומכים במספר ארכיטקטורות, גם NVMe, גם PCI Express בתוך השרת הזה, שרת של 2 מעבדים, עם יכולת שילוב גם כמות גבוהה מאוד של זיכרון. אז זהו. תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה, ונתראה בסשן הבא.